הפסוקים הפותחים את הפרשה באמת כלולה בהם בעייתיות שקופה מאוד. מעגל שנפתח עם בריחתו של יעקב לארם נסגר בצורה מאוד אלגנטית בפרשה הקודמת. ויבוא יעקב אל יצחק אביו. קריית ארבע, חברון, יופי. אנחנו מאוד שותפים לכל העליות והמורדות וכל הקשיים וכל מה שליווה את יעקב בכל ההרפתקות שעברו עליו. אבל יחד עם יעקב אנחנו מתגעגעים, כבר גמרנו שהוא יבוא. אז נכון הוא שרבקה באיזה מקום נעלמת לנו. הרי היא הבטיחה ושלחתי ולקחתיך, בסדר, אז היא לא זכתה, כן זכתה, חצי זכתה, על כל פנים. כתוב שהוא בא אל יצחק, מה היה צריך להיות כתוב על יד זה? וישב יעקב עם אביו בארץ כנען. זה היה, הרי שהוא בא אליו, נו, אז החליפו רשמים ומה הלאה? אז יצחק הוא זקן זקן וגם עיוור, ויעקב יש לו אחריות לכל הגדודים האלה שהגיעו איתו. אז הוא מתיישב על יד אביו, בוודאי מארגן את הסבב הביקורים של הנכדים והנינים אצל הסבא רבא, ויושב שם. אחר כך נניח יתחיל הסיפור עם אלופי עשיו וכו', ואחר כך, אחרי שיסופר על מותו של יצחק, יתחיל מה שיש בפרשה שלנו. מה טיבה של הפתיחה הזאת וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, כשהסיפור הזה כבר לא רק רמוז אלא כבר נתון לנו בתחילת העניין, זאת אומרת שם בפרשת וישלח, ואחרי זה יש כבר רשימה ארוכה? שאלה אחת. שאלה שנייה, מה הקשר בין הפסוק הראשון לפסוק השני? וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב. אז יש פה הרבה דיון בראשונים, מה טיב המושג תולדות? אבל נפרש אותו בצורה מקובלת, תולדות בהוראה של הקורות, של הסיפורים. ובאמת יש בראשונים כמה דיונים בדבר הזה, אבל כך מקובל. אז קודם כל, מה פה שאלה תולדות יעקב יוסף? ומה קרה עם כל ה-11 האחרים? נניח שרוצים להתחיל לספר את הסיפור על יוסף, למה לצורך זה צריכה להיות הקדמה אלה תולדות יעקב? מה נפשר, אם הכוונה לתולדות יעקב, נניח באיזשהו הקבלה למה שיש בסוף הפרשה הקודמת, אלה תולדות עשיו. אז כאן רש"י רמז שעשיו אנחנו רוצים לקצר בו, ולכן ברשימה כמעט יבשה כרונולוגית. ואילו הסיפורים עם צאצאיו של יעקב הם מורכבים יותר, ניחא. אבל אלה תולדות יעקב, כל זה מצטמצם רק ביוסף. נו, אז כמובן שאפשר לפרש, אלה תולדות יעקב, ואנחנו רוצים לספר איך הקורות עם יעקב הורידו אותו למצרים, והדבר הזה התגלגל על ידי יוסף, אבל לצורך זה אני צריך להקדים ליוסף. אז למעשה אלה תולדות יעקב, אמור להופיע ככותרת. ככותרת לכל ארבעת הפרשיות שתבונה עכשיו. עד מותו של יעקב, כי כל מה שהתגלגל. על כל פנים, אלה הם רק מקצת הקשיים בהבנת הפשט של הפסוקים, המיקום שלהם והיחס ביניהם. במפרשי רש"י, כאן לפנינו יש עמוד גדול של הערות עם כל מיני גרסאות וכולי, יש דיון בחלק מהם, וזה כמובן היופי שאנחנו מבקשים להדגיש ולחזור ולהדגיש. רש"י, עד שהוא טבל את העת בכסת וכתב חצי משפט, הוא התמודד עם כל הקשיים, הוא בחר לעצמו את הדרך היותר נאותה מבחינת המגמות שהוא הציב לעצמו, והשתדל לחסות בה את רובם המכריע של הנקודות הללו. אז נוסף לדברי הפשט שרשי הביא בקטע הראשון שאנחנו מדברים, רשי הוסיף גם איזה מדרש, וזה הרי אצלנו כלל פשוט, שכל מקום שרשי לא יסתפק באוקימתא אחת, וישלים דברים נוספים, האוקימתא הזאת לא מכסה את כל הקשיים, והמדרש שרשי ציטט, אמור לחסות נקודות נוספות. וכמובן זה כאן אחד מן המבחנים של רשי, הוא בחר את אותה אגדה, את אותו מדרש, שיענה שוב על פי כללים שהוא הציב לעצמו, על הרבה הרבה נקודות. ועוד נדרש בו וישב, כי מה קשה לדרש, הפסוק הזה לא במקומו. מה הוא מספר לי? אני כבר יודע מזמן, אני כבר מלווה את יעקב זמן לא קטן, כולל גם את הלוויה של אביו. אז נדרש בו וישב, ביקש יעקב להישב בשלווה. וישב לא כסיפור של מאורע מתמשך, אלא כסיפור של כוונה, כסיפור של מגמה. ביקש יעקב וישב, הוא באמת לא הצליח להתיישב, אלא זו הייתה התוכנית. ולמה היא לא התבצעה? כי קפצת עליו רוגזו של יוסף. ובזה הוא ענה כבר לקושי השני. ביקש יעקב לשב בשלווה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. ואלה תולדות יעקב, אז אתה שומע מה תולדות יעקב? מקף, יוסף, אמרנו. אני כבר יודע כל מה שהתגלגל מכל התוכנית הגדולה הזאת של וישב, יש לו את יוסף עם כל מה שהמילה הזאת רומזת עליו. צדיקים מבקשים לשב בשלווה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. זה כבר כמובן מקומם אותנו. לא מפרגנים. לא מגיע היה ליעקב קצת חופש. לא שמענו אצל אברהם, לא שמענו אצל יצחק. כי באמת, לפי מה שאנחנו מבינים, הביוגרפיה שלהם היא די סבירה. יעקב, עם כל המסופר עליו, אז מה חטא ומה פשע? לא שמענו ממנו הגה מילה אחת כל הזמן שהוא בא עם תלונות, שיש לו סימן שאלה צדיק ורע לו. כל הצרות האלה שבאו עליו, הוא סבר וקיבל והתמודד איתם. התפלל. יבוא ויקני עם מלבנים, הוא עושה מה שצריך לעשות. אחרי כל הדברים האלה, הוא מבקש, אני רוצה לצאת לפנסיה. אני לא גמלה מוקדמת. הגיע כבר הזמן. ביקש לשם בשלווה. ואז עצם האב והמינה מעוררת זעם למעלה. ורשי עשה מזה בעקבות חז"ל, יסוד, זה לא רק עניין אישי של יעקב, זה מודל. צדיקים מבקשים לשב בשלווה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא? מה? פנסיה? הם רוצים פה מנוחה? בעולם הזה לשב בשלווה? אין דבר כזה. בעולם הזה יהיה צרות, יהיה בעיות. אחר כך נראה כבר. אתמול היה פה אחד מהבוגרים. שואל אותו על אביו מבוגר מאוד. מה שלמה? אומר, יכול להיות יותר טוב. מי זה אמר לך שיכול להיות יותר טוב? יכול להיות יותר טוב, זה ביקש לשב בשלווה. והקדוש ברוך הוא אומר, מי אמר לך יכול להיות יותר טוב? אז בנוסח של פנינו, כתוב אמר הקדוש ברוך הוא. במדרש שהוא לכאורה המקור, כתוב יעקב אבינו, על ידי שביקש לשב בשלווה בעולם הזה, נזדבג לו סתנו של יוסף. נכנס פה איזה גורם חדש, סרטן, יצר הרע. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא כאילו זה לא מהמקור האלוקי, אלא זה איזה כתרוג. וגם מסביב לזה יש דיון פה בכל המקורות, מה קרה בין השטן המדרשי לבין אמר הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא מין בדיעבד כזה, לא מין כתרוג כזה, אלא מין יסוד לכתחיל הדיון. בעניין הזה שזה צריך להיות, אמר הקדוש ברוך הוא, זוהי התוכנית. משהו מעין זה. טוב, אז מי שירצה כמובן יוכל בדקדוק לראות את כל המקורות שיש פה מרש"י השלם, וכך גם בתורה שלמה שקדם כמובן לרש"י השלם. כאן כתוב בניסוח יותר חריף במדרש, אמר רבחה, בשעה שהצדיקים מבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, כאן הניסוח הוא יותר מתון, השטן בא ומקטרג, לא הקדוש ברוך הוא, אלא השטן בא ומקטרג ואומר, לא דיין שהוא מתוקן להם לעתיד לבוא? מה? לא מספיק למה שיהיה להם? מבקשים לשב בשלווה בעולם הזה? וזה נוסחה יסודית, תדע לך שכן, אבינו יעקב על שביקש לשב בשלווה, זאת אומרת, על עצם המחשבה הזאת, יושב ושווה בעולם הזה, נזדבק בלו סתנו של יוסף וישר ויעקב. אז יש פה בהערות של הרב כשר, בשעה שהצדיקים יושבים, המחברים בספריהם העריכו לפרש באופנים שונים, והוא מביא פה גם כן כל מיני סגנונות ונוסחאות מהילקוט על הדברים האלה. אז זה נשאר פתוח, האם זוהי תוכנית אב קבועה, או שזה איזה משאלה שהיא למעלה מהנורמה של הצדיקים, ולכן יש שטן מקטרג על זה שהצדיקים עושים יותר ממה שראוי להם לבקש. אז יש פה במכלול הפרשנים של רש"י, יש גם ספר בשם אמרי ברוך, אמרנו כבר שאנחנו מגיעים למספרים גבוהים מאוד, מאות של ספרים נתפסים בפירוש רש"י, ויש כמובן פירושים על אתר, ויש גם פירושים מסביב לזה, וזה דוגמה של רב, אני מעריך שהוא כנראה ממוצא הונגרי, שהתגלגל לניו יורק. אני חושב שבוודאי לפני עשרות שנים. אז יש פה כן איזה, גם איזה סיפור, אבל שיש בו הרבה מוסר השכל. אלה תולדות יעקב, ועוד נדרש בו וישב, ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רודו של יוסף צדיקים, וביקשו לישב בשלווה, אמר הקדוש ברוך הוא, עד כאן רש"י. ויקשה האלשיך, הלא אנוש לצדיק על בקשו שלווה בעולם הזה, הלא כמו זר נחשב, כי למה לא יאכל פירות תורה ומצוות בעולם הזה, והקרן לעולם הבא? עד כאן לשונו. זאת אומרת, אלשיך כבר ניסח את השאלה הזאת על רש"י, או למעשה על מדרשי חז"ל, אלא כמובן, המדרש יש לו פנורמה רחבה. אם רש"י הביא את זה לכאן, כנראה שרש"י חשב שזה עונה לו לעניינים שלו, כולל גם לקשיים בפשט. איך אפשר להבין? אחת מהמגמות של רש"י הייתה גם חינוך. הקניית השקפת עולם. זה מה שרש"י הבליע אגב פירושו. זה מקומם אותנו. מי לא מבקש לשב בשלווה, ולא נותנים לו, ולא נותנים לו בשיטה, באידיאולוגיה. והנה בעת אשר נסעתי לקרניץ, לחסות תחת צל הרב הקדוש הרף ונורא, יחזקאל אלברשטם, זה כנראה מצאצאי בית צאנז. והיה שם אחיו, זה כנראה הוא מספר בתקופה שהוא היה עוד באירופה, אז היה שם אחיו וכו', גם כן מצאנז, הלך אל אחיו הקדוש לבקרו בהיכלו, והלכתי עמו שמה, ושם בצוותא חדא עם צדיקים הללו, זכיתי לשמוע דיבורים קדושים יוצאים מפיהם בתרם ענייני גאולה במורה בימינו, אשריין ראתה כל זאת, אשריין זמל, וכולנו יחד שהיינו שם, עלה בליבנו לה באהבת תורה ויראת שמיים חבל על דאבדין. אז הוא מספר איזה רומנטיקה מאותו מפגש שהיה לו ברמה. ופתאום תוך אחד השיחים, באחד השיחות, נתלהב ונתפעל לרב הקדוש משנה וזכותו יגן עלינו כדרכו בקודש, וצבח בכל רם ונעים, הלא מה יהיה אם יבוא הגואל צדק שנוכל אז ללמוד ולהתפלל בני מניה ובשלווה. יהודים היו נתונים בלחץ של גלות, היו נתונים בלחץ של נסיבות כלכליות, אז אמר אחד האדמו"רים, אם היינו יכולים להיפטר מכל הבעיות הצדדיות המעיקות עלינו ולעסוק נטו בבניינים רוחניים, יבוא הגואל יהיה מצוין. והיוצא מדברים אלו נאמרים באמת בצדק וקדושה ותורה, שעיקר העולם הבא לעבוד השם יתברך, ללמוד ולהתפלל תוך שלום ושלווה, שלא יטרוד אותנו שום דאגה ולא ייסורים ולא מחלוקת, כי אם אז ימלא לשוננו רינה בהגות תורת השם תמימה משיבת נפש, שזהו יקרא שכר עולם הבא שראה מתוקן בלי חסרונות. ולזה בחר רש"י לשון מה שמתוקן להם, כמו שדגדג גם כן האלשיך, כי אז יהיה העולם התיקון מתוקן. וזה כוונת רש"י, שמבקשים מהצדיקים לשב בשלווה בעולם הזה, שיוכלו לעבוד את השם יתברך, ללמוד ולהתפלל בלי צער והנחת תוך שלום ושלווה, אשר זולת זה יתבטלו מלימוד התורה ומעיון התפילה כראוי. אמנם שוכחים שזה ינוכל להם מסחר עולם הבא מרוב טוב התופן הצדיקים, כי זה מבקשים ללמוד ולהתפלל בשלווה, זהו באמת עיקר העולם הבא. והאם ייתנו להם שכר העולם הבא בעולם הזה? הפירוש שצדיקים מבקשים שיהיה להם טוב. שיהיה להם טוב זה בעצם ההגדרה לא יכול להיעשות בעולם הזה. לא מספיק להם מה שמתוקן להם, זה המתוקן להם זה עולם התיקון. עולם התיקון בעצם הגדרתו הוא לא כאן. אז מה פירוש שאתה רוצה לכאן את עולם התיקון? והאם ייתנו להם שכר העולם הבא בעולם הזה? ועל כן לא דיין. זאת אומרת, לכתחילה, זה לא רק יומרני, זה בכלל לא שייך למסגרת, שהיא מסגרת של עמל ועבודה, מסגרת של קבלת שכר. מה נעשה עם אחד, במקום לעבוד, אמר שהוא רוצה לשאול בית תברה כל הימים. אדם שאומר, חופש זה טוב שיש לו איזה פרופורציה לתקופת העבודה, אבל אם אחד אומר הוא רוצה התוכנית שלו כל היום שהוא ישכב על כיסא נוח בבית העברה, כן בסדר, זה לא כאן, זה בעולם אחר. ובזה נבין דברי הרב הקדוש רב דוב בר, וזה המגיד ממזריץ' תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, אשר בזמנו היה דר באיזה כפר איש צדיק למדן מופלג ותמים בדרכיו, שהיה מתפרנס מבית משתה שמחר משקות להערילים. מכירים את העובדה הזאת. ובתוך שזה יצא וזה בא, ישב מיד ללמוד. וכאשר עוד הפעם בא איזה קונה נתבטל מלימודו, וכאשר שילם והלך, חזר לגמרא שלו ללמוד. יהודי בסדר גמור, צריך להתפרנס, ויחד צריך ללמוד. ונשבר ליבו בקרבו מרוב הביטול תורה. ובכל יום ויום היה מתפלל השם יתברך שיעזור לו, שלא יתבטל כל כך מלימודו. היינו, איזה עצה יש לו לקדוש ברוך הוא, ייעול כלכלי. שיבואו רוב הקונים בשני ימים בשבוע די פרנסתו. וכדי שלא יראה לעיניים כנס, אז יבואו גם בשאר הימים שניים מאיר או אחד ממשפחה. פעם אחת או שתיים ביום, ואז יהיה לו פרנסה ויוכל ללמוד בשלווה. הוא אומר, אני לא רוצה ניסים גלויים, מוכן לעבוד. אבל יומיים נעבוד אינטנסיבית, והתורה לא תעשה טלאים טלאים, אני אלמד בצורה סדירה במשך הימים האחרים, כדי שלא יגידו שזה מין, איזה מין ניסים גלויים, אז פעם שלוש ביום אני אקום בשביל אחד או שניים שיבואו, ואני מזוג להם כוסית יש, ואני אשב ללמוד כל השעות. חי. ומאוד היה קשה לו, למה לא ישמע השם יתברך לקולו? על לא כוונתו לשם שמיים. באמת זו שאלה, עמדנו עליה כבר בהזדמנות אחרת, אדם מתפלל ונראה לו שהמשאלה שלו היא באמת הגונה, אין לו שום צד שלילי בזה, כל כולו לשם שמיים, וקיים עליו שהאדם מתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע, למה הוא לא עונה? והנה זה האיש מעולם לא נסע לצדיקים ולא שמע מהם, עוד לפני שהחסידות התפשטה, כי אז לא היה עוד מרכבת ברזל, מה שקורה עם רכבת, כאשר היא בזמננו, וכאשר פעם אחת נתארח אצלו חסיד עובר דרך, שם מחסידי הרב הקדוש דוב בר, זכותו יגן עלינו, ושפר לפניו כל מרירות ליבו הטהור, אשר הרבה בכה על זה, ולא ענה הוא מן השמיים. עוד השיב לו החסיד, אולי מן השמיים עוד, השיב לו החסיד, עצתי, שתישא עמי על רבינו הקדוש, ותאמר לו מבוקשך, וביטחוני חזק שתפעל אצלו כל טוב, כי תפילתו נשמעת מן השמיים. וסיפר לו כמה מעשיות נפלאות עד שהתלהב איש הזה ונסע עם החסיד אל הרב הקדוש, והנה באו לשם קודם ראש השנה. ובלילה הראשון של ימים הנוראים אחר תפילת מעריב, אמר הרב הקדוש, המגיד ממזריץ', יודע אני ברוך השם כל הבקשות שביקש כל איש ואיש, וגם יודע אני מה שפסקו לו מן השמיים. והחסידים נבהלו ונשתוממו, וגמרו להישאר שם עד אחר יום הקדוש גמר הדין, ובמוצאי יום הכיפורים יבקשו את הרב הקדוש שיאמר להם מה נגזר עליהם. והנה כאשר זה האיש בא בחדר הרב הקדוש, אשר עוד עד אז לא דיבר מאומה מבקשתו, כי קודם כל רצה להביט בדרכה ולשמוע תפילותיו ולחקור אחר התנהגותו, אז מיד כשעבר מפתן בית הרב הקדוש, אמר אליו הרב הקדוש, דע, שהקדוש ברוך הוא חפץ בשברון לבך. יש פה בסוגריים מה שאמר ביידיש, התרגם, הקדוש ברוך הוא איננו מתכוון ללימוד שלך, הקדוש ברוך הוא מתכוון לשבירות הלב שלך. אלו היו דבריו הקדושים בלשון אשכנז. ובדברינו הנאמרים למעלה בפירושנו על דברי רש"י, נבין ונשכיל בדברי הרב הקדוש. כי אם שהיה יכול זה האיש ללמוד ולהתפלל בשלווה, כבר היה מקבל שכר העולם הבא. וגם מי שאינו רגיל בחסידות ואינו חפץ במעשיות כל כך, ימצא בזה מוסר השכל. אבל אני מאמין ברוח הקודש של צדיקים. סיום יפה מאוד. אני לעצמי לא צריך הסבר רציונלי מאיפה המגיד המזריד שידע את כל הבקשות ואת כל התפילות שלהם. אז אני מאמין בזה וטוב לי. אבל אומר, אבל גם מי שלא מאמין, בסיפור יש לקח גדול. מי אמר לך שיכול להיות יותר טוב? אולי אם היה יותר טוב, היה הרבה יותר גרוע. יש כמה וכמה משלים של החפץ חיים על ביטוי כזה, מי אמר לך יותר גרוע? החפץ חיים כדרכו המשיל כשבאים בבית דין של מעלה ובצורה עממית יש נם המוזניים ומתחילים להוריק. אז כמובן בצד אחד יש אבנים שחורות, כבדות, כל השלילה של הנדון הזה. והאבן והכף המוזיים מתחילה לרדת, לרדת, לשקוע, לשקוע. הנשמה עומדת מן הצד ורואה גבעלת מה קרה פה. נו. ואז בא הצד השני, הלבן, ומתחילים להוריק אבנים טובות ומרגליות, והכף יורדת, יורדת, והשנייה, איי, 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 זה מתחיל להיות מצוין. כל הכף השחורה הזאת, וזה מתחיל להתאזן, מתחיל להתאזן, וזה נשאר מאוזן. זה רוקן את כל הסקיק, וזה רוקן את כל הסקיק. נשאר מאוזן, אין אחרא, אולי אחרא אפילו קצת לשחור. אז אומר, גברת, אם היה יכול להיות עוד אבן אחת פה, איך זה היה גורם מהאיזון הזה? זאת אומרת, אתה זוכר שאתה אמרת, יכול היה להיות יותר טוב. אם לא היית אומרת, יכול היה להיות יותר טוב, אז זה עצמו, שהיית עוד קצת סוחב, זה עצמו היה מכריע. מי אומר לך, אתה בסך הכל צריך קצת יותר טוב. מי אומר לך, אולי הקצת יותר טוב הזה, גורם לאיזון שבאמת יהיה לך טוב לחלוטין. משל עממי, אבל אופייני. בערך כך. אלא, זה הרבה יותר מאשר פרט קטן, זה בעיה אידיאולוגית, מה המגמה, במסגרת עולם המעשה, ומה היחס בין עולם המעשה לעולם השכר. וזה מה שהעסיק את השפת אמת, כשהוא דן בעומק דברי רש"י אלו. מה הלגיטימציה של יעקב לבקש שלווה? כי הצדיק כל מגמתו להמשיך הקדושה בעולם הזה והטבע גם כן. ומקודם צריך לתקן עצמו בלי נגיעה בעולם הזה. וזה שנאמר כשהצדיקים יושבים בשלווה, פירוש, כשדבקים בשורשם בלי שייכות למקום הפירוט חס ושלום, אז מבקשים להישב בשלווה גם בעולם הזה. יעקב, לפי ההצעה שלו, בכלל לא חשב שבעולם הזה צריכים להישב בשלווה. הוא חשב שבאמת צריכים להתייגע, אבל הוא אומר, אני את המנה שלי גמרתי כבר. אני את שנות העבודה ואת שנות ההשקעה עשיתי כבר, ואני כבר רואה את עצמי בדרגה שאחרי זה. והנה יעקב אבינו עליו השלום היה למעלה מהטבע, ולא היה בכוחו להמשיך הקדושה גם בעולם הזה, מאחר שלא היה לו שייכות לעולם הזה כלל. ביקש יעקב לשם ושלווה ואמר, אני, באמת אני רוצה מושב זקנים, אני גמרתי. זאת אומרת, עשיתי, בלשון ימין, הוכחתי את עצמי. אני כבר השגתי הישגים. אלא מה? צריכים לשפר את העולם הזה טוב יותר? אני לא יכול, אני כבר חי באטמוספירה אחרת. והיה צריך להיות על ידי יוסף הצדיק. וזה שנאמר, אלה תולדות יעקב יוסף. שבאמצעיות יוסף תימשך הערת הקדושה מיעקב לכל השבטים ולכל העולמות. הילדים. הילדים של יעקב, הם ימשיכו להתעסק בעולם הזה. לראות צון. כל מה שעבר על יעקב במישור שלו, עכשיו הילדים יאבקו עם הדבר הזה. אלה תולדות יעקב, יוסף. יוסף הוא הצינור, יוסף הוא הבבואה, יוסף הוא המודל שמה שיעקב מקרין יעבור דרכו. אני חוזר, אלה תולדות יעקב יוסף, שבאמצעיות יוסף תימשך יערת הקדושה מיעקב לכל השבטים ולכל העולמות. וזה שכתב רש"י אש בלו להבה, רש"י אומר, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. מה ההבדל בין האש ללהבה? האש מעצם הגדרתה היא מקומית. הלהבה, ביחס ללהבה על כל פנים. כשאתה מדבר על שני מושגים, אש ולהבה, אז אש זה בלשון ימינו המוקד, והלהבה זאת זאת שנמשכת. בית יעקב יהיה אש. בית יוסף, הצעיר, המקבל את מסורת הזקנים, הוא ממשיך איתה, זה הלהבה של יוסף. וזה שאמר רש"י, אש לא להבה אינו שולט למרחוק. הפירוש כנ"ל, כדרך האש לחבר ולדבק הכל לעשותו אש, לזה צריך להבה. וזה שאמר אותו אב מכל אחיו. הפירוש גם כן שיוסף אלה מעשים טובים של השבטים ליעקב אבינו עליו השלום, כי יוסף הצדיק, זה כבר יסודות קבליים שלא אדבר בהם, כי יוסף הצדיק מלא מעשים טובים של כלל בני ישראל, כי יש לו דבקות בהם יותר מיעקב שהיה למעלה מהטבע. ופירוש וישב יעקב מגורי אביו גם כן, שנדבק לשורשו שהוא בחינת תשובה ובחינת שבת. נעזור. בקטע הבא יש וריאציה דומה לזה. ביקש יעקב לשב בשלווה, לא דיין שמתוקם עולם הבא בעולם הזה. לכן קפץ רוגזו של יוסף. מקודם עבר על יעקב אבינו עליו השלום מה שעבר להינצל מעשיו ולבן, כמו שאמר הצילנינה. ואחר כך כשניצל מהם, והפריש עצמו מסית רעך, אתה בא לתקן את כל אשר עבר עליו. בפרספקטיבה של שנים, יעקב נאבק. תוך כדי מאבק אי אפשר לתקן את הכל. תוך כדי מאבק נלחמים. אבל כשיש לך כבר את המרחב של השנים, אז גם לאחר הצלחת המאבק הוא מבקש לתקן את זה. ודבר זה נוהג בכל אדם. כי מקודם צריכים להילחם עם היצר הרע ולפרוש עצמו ממנו. ולהפריש את עצמו בלשון ימינו היינו אומרים. ולגבור נגד או להתגבר נגד כל המחשבות והרצונות אשר לא לשם המה. ואז נעשה בן חורין, והוא בן עולם הבא. כי מי שהוא בן עולם הבא יצרה ואינו משובת לסית פרחה, הוא בן עולם הבא. והוא בחינת שבת מנוחה בלי מלחמה ועבודה. אבל הצדיק לא די לו בזה. לא דיין לצדיקים. לא בהוראה שלא די להם, אלא לא מספיק להם מבחינתם שלהם. אבל צריך לחזור ולתקן את כל אשר עבר עליו מעודו עד היום הזה שנעשה צדיק. והוא עניין להישב בשלווה בעולם הזה גם כן. דלק למה שיש בסוגריים, זה הוסיף בדרך כלל אחר כך. ומה שכתב קפץ עליו עוזו של יוסף, לא היה עונש על זה. הבעיה שלנו מתחילה, וכך גם ההערה של האלשיך וכל מה שבא בעקבות זה, הבעיה שלנו היא איך אנחנו מפרשים את הסיפור הזה של יוסף. אנחנו מכירים את מה שרש"י הביא בשם חז"ל על אותו פסוק באיוב, שאיוב אומר על עצמו, לא שלבתי ולא שקדתי ולא נחתי ויבוא רוגז. אז מי שקורא פסוק הזה באיוב, מרגיש סתירה עצומה. פרק א' באיוב מתאר בצורה כל כך אידילית את חייו של איוב. כתוב, עשיר, מכובד, בעל נכסים, בעל משפחה הרמונית, הכל שם לכתחילה שבלכתחילה. יותר מזה, מי שזוכר באיוב, מה שמסופר בפרקים חפתת, למד, למד א', שם איוב מתאר בפי עצמו מה היה מעמדו, מעמדו החברתי, מעמדו הכלכלי, בכל. ובאמת יש שם דברים מאוד מאוד מלבבים על 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 מעמדו בכל דבר. אז איך איוב בעצמו אומר, לא שלבתי ולא שרקתתי ולא נחתי? מה, המקרא מכחיש אותך? אז התשובה הפשוטה לדבר הזה, הפסיכולוגי, אדם שבא עליו צרה, אז אם הצרה היא עכשיו, ועכשיו אתה מדבר איתו, אז הצרה האחרונה משכיחה את השנים הטובות. עכשיו כשהוא נתון בפרובלמה, מה אתה מרגיע אותו, מה אתה מנחם אותו, במה שהיה לו פעם? אז זאת אומרת, על הדרך שחזל אמרו, אין אדם נתפס על צערו. אז הביטוי, לא שלבתי ולא שקדתי ולא נחתי, זה הפרזה. הפרזה של אדם שנמצא במצוקה, ואליפז, ולא שקטתי מה שהיה לי עם לבן, ולא נחתי מה שהיה לי עם דינה, יש לו סיפור שלם, באמת, ורש"י אומר, צרה, צרה, כל מה שבא ליעקב, כאן צרת יוסף, וכאן צרת בנימין, וכאן צרת יהודי זקן, ועוד פעם, מה הפלא שאומר, ארץ שאולה, כל החיים שלי, פרשת ייסורים אחת גדולה. היסודות הללו, קפץ עליו של רוגזו של יוסף, לא לתפוס את זה בהוראה של עונש, אלא בצורה של קו חיים, בצורה של יסוד רוחני, שהאדם הזה שלמותו, האבנים הלבנות הללו, אבני החנה, אלה שיחריעו את הקף לטובה, הם מתואמים לעולמו הרוחני, וכך הוא צריך לבוא את הקדוש ברוך הוא. אז אתה תציע את הדרך שאתה צריך לעבוד, אולי באמת אתה צריך לעבוד. מי בכלל אומר לך יכול להיות יותר טוב? מי קובע מה זה יכול להיות יותר טוב? רוגזו של יוסף לא היה עונש על זה, רק שאי אפשר לתקן הכל בלי ניסיונות רבות כאלו. בשביל המשימה שלך זאת הדרך. מאיפה אתה יודע מהו הרצפט? לך נדמה שזה הרצפט שלך, אבל אתה לא יודע את המרכיבים, לכן אתה לא יודע מהי הדרך של זה. ורצה יעקב אבינו לתקן כל ימות החול, להיות כמו לעתיד יום שכולו שבת, אולי נדבר על זה מחר. ולא עלה בידו כי לא הגיע הזמן עדיין, אבל פעל בזה שיוכלו בני ישראל למצוא בחינת מנוחת שבת, גם בימות החול בזמנים מיוחדים כעניין חנוכה ופורים. זו דוגמה יפה מאוד, איך, אני לא יודע, בשנת תפרי של המדהי, מה הייתה הסמיכות של התאריכים בין פרשת וישב לחנוכה, אבל בוודאי זה היה בשבוע. אז יש פה כאילו השפעה, אבל הוא חידש דבר יפה מאוד. יש הרי כוח. מה שקדם לחנוכה, זה היה מאבק. גם מה שקדם לפורים, בפורים זה עוד יותר טוב. בפורים כתוב במפורש, ונוח, ונוח, הם נחו, ביקשו להשם במנוחה. ואחר המאבק הזה בא המנוחה. אנחנו מיד נראה שהנכד של השפת אמת אמר, גם חנוכה, חנו. המנוח, אז הדרה של השם חנוכה, זה חנוך הפי, דהיינו, הם חנו מהמלחמה. אבל לחניה הזאת, למנוחה הזאת, לשלווה הזאת, קדם מאבק. אי אפשר להשיג מנוחה. אי אפשר להשיג חניה. אי אפשר להשיג עולם של שלווה, אם לא קדם לו מאבק. זה עצם מעצמו של היצור האנושי. כל אחד לפי המודל של המנוחה ושל החנייה שהוא מעצב לעצמו. אני חוזר. מה פעל יעקב? יעקב ביקש שהוא במציאות של חייו, במציאות של הביוגרפיה שלו, ישלול דרך עד למנוחה. מספיק. יעקב ובניו ינוחו בו. מה? זה יהיה הסוף. אמרו לו, לא, זה לא בעולם הזה. מה בכל אופן, מעצם האבה אמינה של יעקב, אי אפשר ליצור שבת. שבת קדמה לבריאה האנושית. אבל אפשר ליצור איזה ימים קטנים בבועה של דברים כאלה, לקבוע איזה ימים של איזשהו חגיגיות של שלווה של מנוחה. אבל פעל בזה שיוכלו בני ישראל למצוא בחינת מנוחת שבת גם בימות החול בזמנים מיוחדים, והוא כמובן רומז לזה שאלה הם כולם מועדים דרבנן. כי מה שניתן לך מלמעלה, לא מגיע לך ישר כוח, אתה בסך הכל מקיים את מה שציוו עליך. אבל לעשות דבר חדש, זה כל עמל, כל יגיעה, כל מאבק, כל צרה, היא לבסוף מוצאת לעצמה איזושהי מרגעה, איזושהי תועלת. רק לא תמיד אתה רואה אותה. במדרש והיה בית יעקב אש, כי הכל תלוי ביעקב ויוסף. אם הם מתחזקים במקומם להיות אש ולהבה, אז בית עשיו לקש. כי צריכים בני ישראל להוציא בילה מפיהם, על ידי שעושים מעשה עולם הזה בקדושה, מוצאים כל הניצוצות הקדושות, ושוב יסודות קבליים, והכלל בכל מקום, יש בית יעקב ויוסף, ובית עשיו לקש. דהיינו, אם יש לאהבה פנימית, נשים לב שזה בדרך כלל המבוגר יותר, אז הכן יותר, הוא אש, והצעיר יותר, הוא איש הלהבה, שהוא את המסר, את מה שהוא קיבל מן הזקן, הוא מעביר אחר כך לעולם המעשה. ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו גדולו של יוסף. בוודאי יעקב לא רצה לשב בשלווה עד שתיקן עצמו לגמרי. ולא היה לו חשש מזה. הוא לא חשש שכל עוד שהוא לא תיקן את עצמו, אז הוא יוצא לשב בשלווה. הוא מוכן למשימה. אך רצון הקדוש ברוך הוא מאיש הישראלי, אשר יהיה כל ימיו בהגיעה להוסיף בעבודתו יתברך שמו קניין התוספת האנושיות. כאן הוא כמובן עשה מן הסיפור, וזה למעשה ההוראה הנכונה של הסיפורים. האדמור מקוצקי התבטא פעם, פרשיות החורף מכוסות באדרת כבדה. זה כמובן אמרת כנף, אבל אמרת כנף לכאורה. מה נראה לנו יותר מכוסה? בוודאי פרשיות המצוות, בוודאי פרשיות שיש בהם הרבה דברים עמוקים. מה קוראים בחורף? בחורף קוראים פרשיות של סיפורים, מעשיות. נו, אז מעשיות, מה יש בהם? אז הוא אומר, כיוון זה חורף, אז כל פרשה לובשת אדרת כבדה, פרווה גדולה, ומה אומר? כשאתה צריך לראות מה מסתתר מתחת לאדרת, אתה צריך לעמול הרבה בשביל להבין את הסיפור הזה. זה אמור אפילו בפשטות בסיפור מתח שמתחיל לציין בפרשה. כשהכותרת שלו, אלה תולדות יעקב, מקף, יוסף. הרי הסיפור שמתחיל בפרשה הזאת מסתרע על ארבע פרשיות. האקורד האחרון שלו זה אחר מותו של יעקב, כשיעקב אומר, כשיוסף האחים אומרים לי יוסף, מי יהיה אמר אם עכשיו הוא לא ישלם לנו, עכשיו הוא יגיש לנו את השטר הזה לפיראון, ויוסף צריך להתגלות באמונתו הגדולה, ואמר מה תחת אלוקים אנוכי, מה אתם חושבים בי? אבל כל מה שהתגלגל עד שהדבר הזה יצא לידי ביטוי, הוא כולו סיפור מתח. אנחנו ליבנו גס בזה, כי אנחנו זוכרים את זה מהגן. אנחנו זוכרים את זה עוד מלפני שאדם מדבר כבר סיפור לנו את הסיפור הזה. אז אנחנו יודעים בסוף את האפי-אנד של הדבר הזה. אבל אם מבקשים להסתכל על זה בעיניים מבוגרות, וזה בדיוק מה שמבקשים מאיתנו, אז מבינים שיש פה אדרת כבדה מאוד, שמסתתרת מתחת הרעיונות שמסתתרים מתחת לסיפור הזה, וצריכים להעמיק בהם. מה המסרים? אז יש המון מסרים והמון כיוונים מכל סיפור המתח הזה על המרכיבים שלו. אבל כבר בהתחלה, וישב יעקב ביקש, מי אומר לך? זה לא יעקב האיש בנו של יצחק בלבד, זה כל אדם ואדם, כי שהוא רואה בביוגרפיה שלו. זה מה שהוא אומר. אך רצון הקדוש ברוך הוא מאיש הישראלי. זאת
אומרת, הסיפור הזה מעוצב בצורה כזאת, כדי שאנחנו נוכל להפיק ממנו לקחים גם לעצמנו. מהי המגמה? אשר יהיה כל ימיו ביגיעה. העולם הזה מעצם הגדרתו הוא עולם של יצירה, הוא עולם של עמל, הוא עולם של התייגעות. אז מה הפירוש שאתה רוצה לקבל בו שכר? בעולם הזה אין פנסיה, אין מנוחה, אין מרגיעה, אין שלווה. מה רוצים? יש פה איזה יסוד אכזרי? לא. אשר יהיה כל ימיו והגיע לו סיבה ואותו התברר שמו, כי עניין התוספת אין לו שיעור. כשאתה אומר תוספת, אז זה לא הפשטות. נו, אז אני אוסיף עוד קילו, אז בזה זה ייגמר, אין דבר כזה. התוספת מהגדרתה היא לעולם לא תגיע לנקודת רוויה. וזה עניין רוגזו של יוסף. וביור העניין, יוסף, תוספת, תוספת. כשרחל קרא לו יוסף השם לי בן אחר, הייתה לה כוונה אחת. אבל כשאנחנו עושים את יוסף למודל של התוספת, אז אנחנו אומרים שזה תוספת שאף פעם לא תגיע לכלל סיפוק סופי. כשאנחנו מדברים על נקודת המוקד של האש, והלהבה שמתפשטת והולכת, אז אנחנו אומרים שאף פעם הלהבה הזאת לא תסתיים. היא מעצם הגדרתה תמיד מתלהבת לכבוש יעדים נוספים. וביאור העניין, כי הכלל שכל השגה ועליות מדרגה באה רק על ידי התגברות כנגד יצר הרע. לעולם צריך להיאבק. והאדם השלם אשר כבר ליבו חלל בקרבו, כשנצרח לעלות בתוספת מדרגה, יש כאן עניין כוח גבורה נגדו כמו יצר הרע. אך הוא כולו קודש. וכמו שיהיה יצר הרע לעתיד. יש פה איזה רעיון גדול, אני לא אכנס לו. מה באמת יהיה התפקיד של יצר הרע לעתיד? רק כפי מה שיהיה נצרח לעבודת הבורא, וזה נקרא רוגזו של יוסף. זו דוגמה קלאסית של מה שהוא עשה. הביטוי שמופיע ברש"י, שרש"י גייר אותו וכו' וכו', קפת עליו רוגזו של יוסף. רוגזו של יוסף בביטוי, ברגע זה לא זוכר, אם רש"י הוא שהמציא את הביטוי הזה, נדמה לי שהוא מופיע במקורות קדומים לו, אבל רש"י בחר אותו. רוגזו של יוסף, מי התרגז פה? מה פתאום, מה טיבו של הביטוי הזה רוגזו? אז בלשון המדרשית, כנראה שהביטוי רוגזו הוא במובן מה שמופיע למשל במדרשים, הפולמוס. זאת אומרת, המאבק, ההתרגזות, כך נאמר, ההתרגזות מסביב ליוסף. מי מתרגז? כל הפיגורות, כל האישים במתח הזה, כולם לא מרוגזים במובן הדיבורי שלנו, אלא כולם מתוחים. כולם באיזה מקום שהוא לא רגועים, כולם לא הגיעו אל המנוחה. רוגז לא במובן של מישהו מרוגז, אלא של מתחים חמורים. אז הוא אמר, רוגזה של התוספת. הדינמיקה של התוספת. מי שהוא במנוחה, אז הוא לא שייך לרוגזו של יוסף. לכן הוא אמר, זה ינוסחאי. לא דיין לצדיקים שמובטחת להם מנוחה שם, הם צריכים לחיות בעולם מרוגז, אבל בעולם מרוגז במובן החיובי, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. מה זה לעולם ירגיז? הוא יפעיל אותו, הוא ידרבן אותו, הוא לא ייתן לו מנוח, הוא ידאג שהוא תמיד יהיה בפעולה ולא במרגעה. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, זאת אומרת הוא יפעיל, לכן הוא אמר, מישהו מבקש לשב בשלווה, קפץ עליו לא רק רוגזו של יוסף בן יעקב, בנה של רחל באופן קונקרטי, אלא רוגזה של התוספת. היסוד המופלא הזה, שאדם תמיד צריך ליצור, נקרא רוגזו של יוסף. מי שהוא לא פעיל, מי שהוא לא יוצר, מי שהוא לא מחדש, בכל שטח ושטח, ודעיין לצדיקים, לעולם הוא צריך להיות בפעלתנות. הפעלתנות זה שמופיע פה בהוראה של רוגזו של התוספת. רוגזו
זו של יוסף הפך להיות המודל שמבקשים. הגאון. הגאון היה יהודי בן 77 בסוכות של שנת פטירתו. נפטר בסוכות. אז הילדים מספרים שהביאו לו את הלולב ואת האתרוג ליטול אותם, ואחרי שהוא נטל, הוא נשק אותם והתחיל לבכות. הוא אומר, אני מרגיש שאני עולה להסתלק מן העולם. אז על מה הוא בוכה? הוא אומר, אני יכול פה בפרוטות לקנות לעצמי סטיצית, לקנות לעצמי פה לולב, לקנות אתרוג. אני הולך עכשיו למקום שבשביל כל מה שיהיה לי, אני לא יכול אפילו דבר כזה לרכוש. זה רוגזו. זה היצירה, זה ההמשך. הגאון ידע מה מחכה לו מצד אחד, הפוש הוא ידע, בפורש. הבאתי את זה כבר פעם. מי שירצה יראה, זה דבר מופלא מאוד. בהקדמת רבי ישראל משקלום לפאת השולחן. זה יהודי שגר פה ברובע. אחרי הרעש בצפת, הוא הגיע לפה. מתלמידי הגאון. והוא מספר שהיה בדידו. הוא מופיע שם בהקדמה. שהגאון סיים את פירושו לשיר השירים. אז הוא עשה יום טוב, והציבה להדליק נרות, והיה שמח בשמחה רבה מאוד, ואמר כמה וכמה חידושים, והם שאלו אותו עוד איזה שאלה, על עוד איזה חידוש, אמר, זוהי הדרשה שהוא הכין, הפעם הראשונה שהוא יבוא לעולם האמת, ישבו שם כל הגלריה של הצדיקים, אז יגידו, נו, מה הבאת החידוש? אז יש לו דרשה מוכנה שיגיד שם. אני לא יודע איך לפרש את זה רציונלית, אבל אומר, זה הדרשה מוכנה לו לאלמא דאתי. זאת אומרת, כאן בעולם הזה הוא לא יכול לגלות את זה. איך שנפרש את המאמרה הזאת. אבל, אז הוא ידע מה מחכה לו שם, על כל פנים, איזה כרטיס הוא רכש כבר שם להצגה הגדולה הזאת. ואף על פי כן, הוא בוכה, הוא בוכה, הוא אומר, פה, דיין לצדיקים שיהיו במנוחה שם, פה הוא עוד יכול לרכוש משהו. הרגשה הזאת שרוגזו של יוסף, הרוגז, הפעילות של התוספת. הנכד, האדמו"ר, בית ישראל, השלים, אפשר לראות פה, זה שנים כבר קרובות אלינו. וישב יעקב במדרש, ובא ברש"י, צדיקים מבקשים להתיישב בשלווה לא דיין. העניין על פי המובא בספרים ובשפת אמת, שהצדיק, אם יגמור עבודתו, צריך להסתלק למקום יותר גבוה. ורק עבודתו בעולם הזה מחזיק אותו. שוב, אותו סיפור, אני חושב שהבאתי את זה כבר פעם. זה אני שמעתי מהנכד. הנכד של אבני נזר. הכרתי אותו גם בבית בגן. כשהוא היה צעיר, ילד, בתשע, אז הוא חלה. אז אביו בא אל הרבי מקוצק וביקש שהוא יתפלל עליו. וכדי לעורר רחמי הרבי, הוא אמר, הילד הזה הוא ילד פלא, כישרוני כל כך. הוא למד כך וכך מסכתות, כך וכך בקים נפלא. אז הרבי מקוצק אמר, גם כן נקרא ללמוד, גם כן נקרא ללמוד. ועל כל מה שהוא תיאר את היניק החכים הזה, שבאמת אחר כך נתגלה כגאון גדול, אבא יצא שבוע, חזר הביתה, לא רצה לספר, בכה. שאל אותו הבן, אבא מה הרבי אמר? אז הוא התחמק ממנו, בכל אופן תגיד, אז הוא סיפר לו. והוא אמר את זה בשברון לב בזמן שלה. אמר לו הבן החכם הזה, אבא אתה לא מבין, הוא הציל אותי על ידי זה. כי אתה אמרת שכל כך הרבה למדתי, אז אם למדתי, מה יש לי לעשות כבר בעולם הזה? אז באמת אני אלך למוד. על ידי זה שהרבי אמר, גם כן נקרא ללמוד, גם כן נקרא ללמוד, זאת אומרת שיש לי עוד מה לעשות, אם יש מה לעשות, אז צריכים להשאיר אותי בחיים. הסוף היה שהוא היה חתן של הרבי מקוצק כתוצאה מזה. זאת אומרת, הנה רוגזו של יוסף. זאת אומרת, מה פירוש? אם הצדיק יגמור עבודתו, הוא רוצה מנוחה, צריך להסתלק למקום יותר גבוה. ורק עבודתו בעולם הזה מחזיק אותו. וזה העניין שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה. לכן קפץ על רוגזו של יוסף שלא יסתלק עוד מהעולם הזה. אלה תולדות יעקב שמסר זאת לבניו. לא לישב במקום אחד. וישב. יישב לא, לא. רק להיות הולך. יוסף ואחיו, והוא מדגיש איך המושג הליכה מופיע בקשר ליוסף. וילכו אחיו, לכנה ראה. צריכים ללכת, תמיד להיות תוספת, לא לעמוד במקום אחד.
ואז היה יוסף צדיק הדור, ועל ידו היה צריך להיות השפעה לכל העולם, וכן לאחיו המלוך, והם לא נתרצו לזה, והלכו אליחיו לראות, שהלכו לראות את עצמם, ונתקום הצדיק, וזאת גם... יש פה חלקים כבר חסידים, שלא אדבר בו. אני אקרא בלי לפרש, וכן איתה וילכו לאכול לחם, להכיל לחם לכל באי עולם, אבל לא היה אפשרות זאת בלי יוסף הצדיק, כאשר הגיד כבוד קודש אדוני, על עניין הבחנינה בנוס כל העולם ניזון בשביל חנינה, שיש גם בכל דור שהשביל, הזכרתי את זה כבר פעם, שהשביל צריך לעשות הצדיק, זאת היה יוסף הצדיק, אולי היה זה על יוסף, עוד ימיים קודם שנמכר, והיה עוד אצלם בבור, על ידי זה יוכלו לאכול לחם, להכיל מכאשר נמכר, זה התחיל הידע שבאם ליוסף ועודלו, ורובן הרגיש בזה, ואמר הילד איננו, הוא פתח פתח לכל בעלי תשובה, כי דית אתה פתחת בתשובה התחילה, ולרמוז על ידי ימי הנעורים, וזה הילד איננו, שהימים הולכים, ואני, אנה, אני בא לתקן הימים מקודם ולקבל על העתיד. זה כמובן סיום חסידי, אבל העיקרון הוא אמיתי מאוד. הילד איננו, ימי הילדות ילכו, ולאן אתה הולך? איך אתה הולך ובזבז זמן? אני צריך לפעם נוסף באמת לחזור על זה. זה לא יאמינו לי. אני כבר כמה פעמים חשבתי שבמקומי צריך לעבור פה אחד שסיים פה לפני 3 שנים, אני חושב. והוא סיפר לי, כשהוא נפגש עם חבריו, אז הם אמרו, אתה זוכר איך שהוא היה אומר לנו, אתם עוד תתחרטו על הזמן שאתם מבזבזים בו. ואנחנו שמנו, לא כל אחד לפי דרכו. כמה הוא צדק? אמרתי, תעשה לי טובה, במקום להגיד את זה לי, אולי תגיד את זה בישיבה. הרי הילד איננו. הימים הללו, ימי הילדות הללו הולכים. ולא יבואו במקומם אחרים. נצל מקסימלית. נצל את זה בתוספת. וישב יעקב ביקש לשב בשלווה, בכי רעבות שתיקן הכל, וחשב שהעולם יתוקן לגמרי. כי דית במדרש חשב שתחיית המתים מגעת בימיו. הגאולה השלמה, אבל קפץ עליו הוא זו של יוסף, הרמז ללשון הרע וסינת חינם, כל הלגים על עבירות החמורות, כן יעקב, כי דית במדרש, אבל נשאר עניין סינת חינם ולשון הרע, ועל ידי זה קפץ רגעות של יוסף. אבל גם זאת הבטחת השם יתברך, שיתוקן גלות מצרים, גלות הראשון וגאולת בני ישראל, הובטח ליעקב בניו. וגם בעולם הזה יש זמנים טובים, כי דית, לא דיין לצדיקים לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלווה בעולם הזה. וגם זה ניתן להם, שבת מנוחת הנפש. אחרי כל הרצפט של פעילות מתמדת, גם העולם הזה, גם יש איזה עידנים של מנוחה. יעקב ובניו ינוחו בו. וחנוכה, חנוכו, מנוחת הנפש. ואיתה בשבת במנחה, אמר על זה סודה השלישית, בזמן חשבון הנפש, וגם אז בימי החשמונאים נשבו בתשובה ונשאר הכוח לכל הזמנים שיכולים להגיד למנוחת הנפש, והשבת מסייע לזה. וסמך, וסמך, אחר וישב יעקב מנוחת הנפש, אלה תולדות יעקב יוסף, ואיתה חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזכין שקאי על חינוך עצמו של אדם, וגם על חינוך בניו ותלמידיו. וזהו וישב יעקב, ואחר כך אלה תולדות יעקב יוסף, והוא נער, זה הרמז על חנוך לנער, וזה היה הדרך של יהודה, שלא יתייאש, רק בכל כוחו רצה לתקן ותיקן. וגם ראה לבנות בית ויחנך את בניו. הוא רומז פה, כך אני חושב, לאיזה מימרה חסידית נפלאה. כתוב, היה יהודה והיה את הדיש הדולמי. מה טיבה של הפרשה הזאת? אז חזל לרוא, הקדוש ברוך הוא בורא גורו של משיח, וזה כסיבור נפלא. יצבו בם חסידים, ואמרו שיהודה ראה ש... הוא איבד את עולמו, הוא היה אחראי לזה, הוא אמר למכור אותו, הם כנראה לא עמדו נכון את התגובה של אביו. אז הוא אמר, מלא, מה שהיה היה, אני כבר לא יכול לתקן את עצמי. על כל הפחות אני אלך ואני אעמיד משפחה חדשה, והילדים שלי יתקנו את מה שאני לא הצלחתי לתקן. ולכן זה מצא שם את בתשועה וכו' וכו'. כך אמרו חסידים, בשמו של הרבי מפשיסרא. כשסיפרו את זה לקוצקר, אמר, לא יכול להיות שהרבי אמר דבר כזה. כשהתורה תספר לנו כמודל שמי שהוא לא מאמין בכוחות עצמו וחושב שמישהו אחר במקומו ילדיו יתקנו את זה, הרבי לא אמר דבר כזה, הרבי אמר אחרת. אנחנו יודעים שמעצמו אמר. הרבי אמר ככה, יהודה ראה שהדרך שהוא הלך עד עכשיו היא לא טובה. הוא פספס. הוא גרם בעקיפין לצער של אבא עם כל מה שבא לגרוזים. אז הוא החליט את הסריחים להתחיל את הכל מחדש. מהי המצווה הראשונה בתורה? פירייה ורבייה. קדימה, מתחילים את הכל מחדש. את אותה מימרה, רק במקום להטיל את חובת התיקון על הדור השני, הוא אמר, אני אתחיל מחדש.
זה כנראה מה שהוא רומז פה. יהודה, הדרך של יהודה לא להתייאש, רק בכל כוחו רצה לתקן ותיקן, וגם ראה לבנות בית ויחנך את בניו. הוא מתחיל מחדש. אף פעם לא מאוחר בדרגה של יהודה, ומזה נולד אורו של משיח. מה פירושו? אורו של משיח הוא אור של תיקון, שאתה לעולם יכול לתקן. גם אם נדמה לך שהחלקת בכל, התחלה מחודשת. וזה גם הרמז על חנוכה. ערכתי נר למשיחי, סוף הניסים, ומתנוצץ אורו של מלך המשיח בזכות יעקב, אבינו על תירא יעקב, ותחיית יעקב. אז נעזור עכשיו איך הוא גלגל את זה בחנוכה. אבל אומר, חנוכה זה חינוך. במה חינוך? חינוך שלעולם אתה יכול להתחנך. גם כי יזקין לא יעשו ממנה. דהיינו, אם אתה מתייצב על דרך של חינוך, וחינוך בהוראה שאתה תמיד מוסיף, נאבק עם בעיות, בוודאי כל אחד יש לו את ה, מה שקוראים את הפקלה שלו, יש לו את, את העניינים שלו, בכיוון הזה, בכיוון אחר, ברוך יש בגשמי, בכל, הוא נאבק. ולעולם יש תוספת, וגזו של יוסף זה השמן על גלגלי החיים. ואם אתה נאבק עם זה, תוך ידיעה שלבסוף מחכה לך המנוחה, לסוף מחכה לך העולם שקורא לו שבת.